תחום הרפואה הוא עולם שלא מפסיק להתפתח ולהתקדם. מחקרים, תרופות חדשות, אבחון וגילוי של מחלות ותופעות שלא הכרנו. לצד כל המחקר והפיתוח במובנים רבים, זה דווקא עולם שמרן, פחות טכנולוגי, שלא תמיד צועד לצד הקדמה שהייטק מציע לנו. למרות זאת, יש כאלה שמסתכלים קדימה ומאמינים שהטכנולוגיה החדשנית תשפר את יכולת הטיפול שלנו. אחד כזה הוא דוקטור אופיר זמירה, מנהל מרפאת טרשת נפוצה ונוירואימונולוגיה בבית החולים הלל יפה, שמוביל שילוב AI בטיפול ובאבחון של מחלת הטרשת הנפוצה. שלום דוקטור, תודה שאתה כאן.
שלום, תודה.
אז פסגת הטכנולוגיה נתפסת לפעמים לצופה מבחוץ כמשהו שלא לגמרי מתקדם. איך אתה רואה את זה כרופא?
אז באמת אני מסכים איתך שהרבה פעמים למתבונן מבחוץ, עולם הרפואה נראה מאוד טכנולוגי, מאוד הייטקי, הרבה, אתה יודע, מוניטורים והדמיות מתקדמות וככה, ולמי שעובד בפנים, בתוך המערכת, הרבה פעמים יודע שזה קצת אשליה של טכנולוגיה.
כי אנחנו עדיין מקבלים מטופלים ועובדים קשה.
כן, כן, ממש ככה, והרבה מהטכנולוגיות היומיומיות שלנו הן לואו-טקיות מאוד, כך לדוגמה את הגיליון האלקטרוני שלנו, שמגיע מטופל לבית חולים, למרפאה, אנחנו פותחים אותו, מזינים טקסט, מתעדים, ובעצם הוא לא נותן לנו כלום בתמורה חוץ מהתיעוד שאנחנו כותבים עליו. אני חושב שיחסית לתחומים אחרים, שבהם הטכנולוגיה התקדמה מאוד קדימה, אנחנו קצת במובנים מסוימים נשארנו מאחור, ויש מה לעשות. זאת אומרת, יש לנו באמת משאבים ואוצר של נתונים שקיים במערכת, שאפשר לעשות בו שימוש ולהפיק ממנו המון תועלת.
בואו נדבר קצת על מחלת הרשת הנפוצה שאתה עוסק בה ביומיום. זו מחלה כרונית שלוקים בה בגיל צעיר, מה שאומר שאתם מבצעים מעקב ארוך שנים אחרי החולים שלכם. איך בתחום הזה ה-AI, הבינה המלאכותית, יכולה לעזור?
אז אני חושב שטרשת נפוצה היא דוגמה למחלה כרונית ש-AI מאוד יכול לתת מענה במספר מובנים. פעם אחת יכול לעזור באספקט של אבחון מוקדם, פעם שנייה בזיהוי מגמות בזמן, כמו החמרה של המחלה, יציבות וכן הלאה, התראה על חריגות, עזרה בבחירת אסטרטגיה טיפול, ואפילו בדברים היומיומיים, הבירוקרטיה היומיומית של ייעול הזמנים שלנו. אני חושב שמה שצריך לשים עליו את הדגש כאן, שטרשת נפוצה בניגוד להרבה מחלות אחרות, אין לנו ביומרקר אחד טוב להבחנה או למעקב. אנחנו צריכים באמת לאסוף המון 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 פרמטרים, על מנת לקבל תמונה קלינית קוהרנטית של מצב המטופל. ולכן שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ביניהם AI, יכול מאוד לסייע לרופאים ככלי תומך החלטה.
אז ספר קצת על התוכנה שאתם פיתחתם.
אוקיי, אז באמת החזון שלי, מה שאני ראיתי נגד עיניי, זה שאני הייתי רוצה להשתמש בגיליון האלקטרוני הזה של המטופל, שאני מזין לו המון המון נתונים, אבל לקבל משהו בתמורה, לקבל איזושהי תמונה ויזואלית של מהלך המחלה, חומרתה, ואפילו פרדיקציה לאיך היא תתקדם. אז ידעתי מה אני רוצה, אבל היה פה איזשהו גאפ טכנולוגי, וכאן נכנסו חבר'ה מדהימים של 8200, שביחד איתם במשך כמעט שנה וחצי עשינו פיתוח משותף, ובנינו ביחד תוכנת מעקב למטופלים, שבאמת יודעת להציג לנו איזושהי תמונה טובה.
כלומר, מה עשיתם בשלבי הפיתוח? לקחתם נתונים מהרבה חולים
אז ניסיתם... בשלבי הפיתוח עצמם, דבר ראשון, העבודה הכי הכי קשה הייתה באפיון. היות וציינתי קודם שבאמת אין לנו פה ביומרקר אחד. אז אנחנו צריכים, אפיינו את כל הפרמטרים שיכולים להשפיע על מהלך המחלה, אוקיי? והאפיון הזה לקח זמן, גם האפיון של כל פרמטר בדיד, הכימות שלו, וגם היכולת בעצם לבדוק את האינטראקציות של כל הפרמטרים אחד עם השני.
אז בואו תנסה לפרט קצת מה היא בעצם עושה, התוכנה.
אוקיי, אז once אני עכשיו מתקבל מטופל אליי, אוקיי, ואני לוקח ממנו את הנתונים שלו, אני מזין אותם באיזשהו סוג של SharePoint או איזשהו טופס נתונים, וזה מיד מוזרק לתוך האלגוריתם שאנחנו בנינו, שעושה את הניתוח של כל הנתונים האלה, וממש ממש מציג לך תמונה ויזואלית של מהלך המחלה גרפית על ציר הזמן.
לאותו מטופל ספציפי.
לאותו מטופל ספציפי על ציר הזמן, ובעצם נותן לך בנוסף גם איזשהו כימות, ציון, ממש ציון לחומרת המחלה לפי מה שהגדרנו לו. עכשיו אנחנו בנוסף, זה החלק היותר אולי AI של העניין, ככל שאנחנו בעצם מכניסים יותר מטופלים ונקודות זמן שונות על ציר המחלה, האלגוריתם לומד בעצם איך מחלה, כל מיני סנריוז של איך המחלה יכולה להתקדם.
כך זה עובד, בינה מלאכותית גם בחיי יום יום, אנחנו יודעים, GPT, ג'מיני, הם לומדים תוך כדי עבודה.
בדיוק.
אז גם אתם כאילו מלמדים את התוכנה תוך כדי.
נכון. ולשם כך צריך פאוור, צריך דאטה, צריך הרבה דאטה, ולפעמים, נגיד בישראל היום יש 9,000 בערך מטופלי רשת נפוצה, במונחים של AI זה מעט, זה יחסית מעט, אז גם אם אנחנו עושים שיתופי פעולה עם עוד מרכזים, זה לא מספיק. לכן אנחנו בשנה האחרונה גם התחברנו לדאטאבייס מאוד גדול, נקרא MSBase, זה דאטה מאגר בינלאומי.
כלל עולמי.
שיש בו מעל, היום כבר מעל 120 אלף מטופלים, שזה כבר נותן לנו אפשרות למסקנות ולדייק בצורה הרבה יותר טובה.
אז דיברת על הסטייג'ינג, על שלבי המחלה. כן. מה עוד התוכנה מגלה לכם? היא עוזרת לכם בבחירת פרוטוקול הטיפול?
בשלב הזה היא עוד לא עוזרת לי בבחירה, היא עוזרת לי בעקיפין, כי היא נותנת לי בעצם, היא מזהה לי ממש דברים שקשה לי לזהות אותם ביום יום שלי. אני יכול לתת דוגמה לצורך העניין, כי כבר זה יש פיילוט של התוכנה שעובד, שאנחנו, למשל, יש בטרשת נפוצה, יש חלק מההתקדמות המחלה, היא מה שאנחנו קוראים progression independent of relapse activity. זה איזושהי התקדמות שהיא לא תלוית התקפים, זוכלנית כזו. עכשיו, נורא נורא קשה לזהות אותה, אוקיי? אתה צריך להיות מאוד רגיש ולעקוב ולנטר לאורך הזמן. אז התוכנה, למשל, יש לי מטופל לא מזמן, שבזכות השימוש בתוכנה ראיתי את מגמת ההחמרה, וממש זה אפשר לי להתאים לו את התוכנית הטיפולית עבורו, בגלל השינוי הזה.
איפה אתם נמצאים כרגע? זה בשלבי ניסוי, או שאתם עומדים להתאים?
זה עדיין ניסוי, זה עדיין בשלבי פיילוט, בניסוי. אנחנו כרגע הזנו בסביבות ה-200 מטופלים לתוכנה, וכמובן שככל שאנחנו נזין יותר ויותר, נוכל לתקף את המשמעות.
יש לך איזה חזון, אני לא אומר צפי, אבל לפחות חזון, מתי היית רוצה שהתוכנה הזאת תושלם?
אני מקווה, תשמע, אני מקווה שלפחות שנתיים קדימה מהיום, נצליח להגיע למסקנות הרבה יותר סולידיות, ונרגיש בנוח לעשות ממש, לתת אותה לשימוש רחב.
ויכול להיות שהרעיון שלכם יתאים לעוד מחלות בעתיד?
חד משמעית. אני, באיך שאני רואה את זה, כל מחלה כרונית, זה אופן הניתור שצריך להיות בה. צריך האחדה, צריך כימות. היום כשיש לך, אתה יודע, מחלה בדיוק כמו טרשת, אתה יודע, 10 בודקים מגיעים לפעמים למסקנות מעט שונות, זה אומר שאנחנו, זה איזשהו משהו שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו ולשפר.
ויש הרבה מחלות כאלה שאין להם פרוטוקול טיפול חד משמעי.
נכון.
ולכן הבינה המלאכותית הזאת עוזרת לכם להאיץ את קצב ההחלטה?
כן, לזהות פאטרן, לזהות תבניות בזמן.
כלומר, היא מגלה לכם דברים שלא ידעתם קודם לכן?
היא
או שהיה קשה להגיע?
היה קשה לזהות אותם, זה מה שהיא עושה. היא מאיצה תהליכים. אני חושב שזה מאוד חשוב במחלה כמו טרשת, שיש חשיבות, יש לך חלון זמנים, אתה רוצה לטפל כמה שיותר מוקדם, כי ההתערבות המוקדמת תמנע החמרה בעתיד.
יש לך בקנה עוד תכנונים לעוד תוכנות AI שככה
תראה, אנחנו
ישנו לפני הרפואה?
בימים אלה אנחנו מנסים לעבוד גם על איזשהו מרכיב של computer vision. זאת אומרת, גם שהאלגוריתם ידע להסתכל ישירות על הדמיות ה-MRI, ולסמן עבורנו נגעים שמעניינים אותנו ולספור אותם, זה דבר אחד. ובמקביל אנחנו עובדים בעוד תחומים בנורולוגיה נוספים, שאנחנו ממש בימים אלה הוצאנו פטנט מעניין בתחום.
העובדה שרוב המטופלים שלכם הם אנשים צעירים במחלת הטרשת הנפוצה עוזרת? הם יותר משתפים פעולה?
תראה, באמת החתך הגילאים הוא יחסית צעיר בטרשת, גיל הפריצה הוא סביב 30, אז באמת זה מקל עלינו בעניין הזה.
הם לא נבהלים.
הם לא נבהלים, זה AI. לא... כן, בדיוק. יש הרבה יותר... אין טכנופוביה כל כך, וזה עוזר, זה בהחלט עוזר.
אתה חושב שהתוכנה שלך, בשלב מסוים, תחליף אותנו, הרופאים, כי צריך להודות שה-AI כן. הולך ומשתלט על העולם.
אני... כן, תשמע. אני, כרגע זה רחוק מבחינתי, אני חושב ש...
לא בגלגול שלנו.
לדעתי לא, לפחות לא בתחום הנורולוגיה. הנורולוגיה זה עדיין אחד התחומים המסורתיים שהבדיקה הפיזיקלית ולחוש הקליני יש עדיין משמעות וקשה עוד להחליף את זה. אז אני חושב שעוד יכולים להיות רגועים, עוד ייקח קצת זמן עד שזה יקרה.
אבל בכל מקרה, ה-AI הולך ותופס תאוצה בעולם הרפואה, אתה רואה את זה גם ביומיום שלך.
לחלוטין.
אתה בעצמך משתמש?
בוודאי, בוודאי. אני כל הזמן אוהב לאתגר את עצמי ולנסות להכיר שיטות חדשות ולהשתמש בזה בכל תחומי החיים.
ולסיום, יש משהו שצריך להיזהר ממנו, מהבינה המלאכותית? מעבר לעובדה שאי אפשר לסמוך על זה במאת האחוזים, וכדאי לבדוק שוב ושוב, אבל אתה כרופא גם מתייחס לזה במשנה זהירות.
לגמרי, לגמרי. זה עד שאתה לא מוכיח באופן רשמי ומתקף את הכלים האלה, אסור לסמוך. הטבע שלנו הוא כזה שכשיש לך כלי שמקל עליך את החיים, אתה מיד הולך אליו, אבל בנושאים האלה אני חושב שצריך משנה זהירות וממש לא להקל ראש.
ואולי להתייחס לזה ככלי עזר.
ממש ככה.
אבל
תומך החלטה.
אתה רואה סביבך יותר ויותר רופאים שמשתמשים
בעיקר בדור הצעיר. בעיקר החבר'ה הצעירים, אנחנו רואים את זה לא מעט, יש ניסיון להטמיע את הכלים האלה ביום-יום, כן.
אין חשש שיפתחו איזושהי תלות בבינה המלאכותית, שבעצם יפעילו פחות אולי את המוח?
תראה, זה שיפתחו תלות, לדעתי יפתחו תלות. זה עניין של זמן. אני חושב שלא יודע אם יפעילו פחות את המוח, אנחנו נצטרך לדרכים שונות להפעיל את המוח. זאת אומרת, הלמידה היא תצטרך להיות שונה. זאת אומרת, זה שינוי מחשבתי, אתה יודע. אני חושב שעולם הרפואה, באופן עקרוני, מורגל בחשיבה נורא ורטיקלית. לנבור בנתונים ולהוציא מהם את המסקנות. אבל אחד שהוא דאטה סיינטיסט יבוא ויגיד לי, רגע, בוא נשתמש לרוחב, בוא נלך להרבה הרבה נתונים ונסיק לגבי המקרה הבודד. אז זה שינוי חשיבה. זה לא אומר שאתה חושב פחות, אבל אתה חושב אחרת.
ברור, אבל אולי נגיע למצב כזה שנצטרך גם לבנות שהם כללי משחק חדשים לעולם הבינה המלאכותית, כמו שאנחנו כבר לא זוכרים מספרי טלפון.
נכון.
אז נצטרך לדעת איך להתמודד עם זה. דוקטור זמירה, תודה רבה על הדברים
האלה. תודה לך, אני נעים מאוד.